kill him too. ויהי ביום השמיני קרא משה באהרון ובניו וזקני ישראל ויאמר אל אהרון כחלך עגל בן בקר לחטאת ועיל לעולה תבימים להקרב לפני אדוני ושי אמר שמיני למילואים שבעה ימים מכתגים על בחודש אדר ועד ראש חודש ניסן משה רבנו שימש בכהונה והם נקראים שבעת ימי המילואים ביום השמיני למילואים, שזה יום ראש חודש ניסן, בגמרא מובא 10 עטרות נטל אותו היום. זה יום ראש חודש ניסן. גמרא מסכת שבת, ככה הביאה. ומנתה 10 מעלות היה באותו היום, מה שלא היה בעולם מיום שנברא העולם. הזוהר הקדוש כותב, באותו יום פלוני ברח 400 פרסה המקום מהעולם כולו ולא יכל עוד לקטרג אלא שאחר כך כמה ימרו במדבר יעציבו בשימון וינסו אל וכל פעם היה כמה וכמה עד שנגרם מה שנגרם אבל באותו היום היה יום גדול מאוד ברא אומרת אחד יום ראשון במעשה בראשית זאת אומרת זה היה באחד בשבת מכאן עמדנו שפסח יצא להם במוצאי שבת כמו שחל ערב פסח בערב שבת אז ככה יצא בשבת ערב פסח חל בשבת למה? ראש חודש ניסן יצא יום אחד בשבת אז ממילא תתווה יוצא גם כן באחד בשבת זה יום ראשון למעשה בראשית יום ראשון לקורבנות הנשיאים זה היה היום הזה היה גם יום ראשון ששימשו בכהונה שבכלל היה עבודה של כהנים הכך יום ראשון לעבודה בבית המקדש כעד אותו היום משה רבנו היה מקריב לבדו אבל עכשיו זה קורבנות ציבור הכך גמרא אומרת וגם היה היום הזה יום ראשון של קידש את הקורבנות קידש אותם, קידש את המזבח וקידש את כל הכלים יום ראשון שירדה אש מן השמיים פעם ראשונה ירדה אש מהשמיים יש בגמרא מקום אחר גמרא מונה 12 פעמים ירדה אש מהשמיים ככה היינו בתנך 6 לטובה 6 לא לטובה אז זה יום ראשון שירדה אש ואכלה את החלבים והיה כל העם וירומנו ויפלו על פניהם ראו שהקדוש ברוך הוא רוצה את קורבנם מה שאנחנו אומרים רצה השם אלוקינו ועמך ישראל ותפילתם שעה והשם העבודה לבית ביתך יום ראשון לגילוי שכינה פעם ראשונה שראו את השכינה מולם יורדת ועומדת שם יום ראשון בברכת כהנים פעם ראשונה שברכו ברכת כהנים בעולם וידוע אין כמו ברכת כהנים הגמרא אומרת שזה בלי שום תנאי ואני אברכם אף על פי שהם לא ראויים כך מעלת ברכת כהנים ולא עוד אלא אפילו מחיצת ברזל מפסקת בין ישראל אביהם שבשמיים הברכה עובדת נפקה מנה גם אם מי שעומד מאחורי בית הכנסת ואפילו כמה כותלים מפסיקים וחוצצים בינו לבין הכהנים זה לא חוצץ הברכה מתקבלת אז זה יום ראשון בברכת כהנים כך אומרת הגמרא והיה זה גם יום ראשון לאותו יום שנאסרו הבמות מרגע שהקריבו אסור היה להקריב קורבן וראשון לחודשים הרי 10 עטרות נטל אותו היום שהוא יום ראשון של, של עבודת המקדש והוא נקרא יום השמיני אחרי זה ראשי אומר עוד קרא משה בזקני ישראל נטל 10 עטרות שניות בסדר עולם זקני ישראל על פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא יאמרו מאליו נכנס והוסיף להודיע שמחפר גם אמר לו קח לך עגל למה? לחפר על מעשה העגל כי היו מרננים אחרי אהרון הכהן שעל ידו נעשה העגל עכשיו חיפר על ידי קורבן העגל אז חיפר על זה אז מה העניין להודיע שמחפר? אלא ידוע שצריך באותו מקום, כל קורבן להקריב באותו מקום, או תשובה שאדם עושה באותו, איזה הוא בעל תשובה, ככה הגמרא שאלה, באותו פרק, באותו אישה, באותו מקום. כלומר, יגיע לאותו הניסיון, ויעמוד בניסיון, אז הקדוש ברוך הוא מוחל לו באמת, יודע שהוא מוחל לו באמת, גם כאן. כיוון שלקח עגל בן בקר לחטאת, ואז בנו מזבח, והקריבו עליו קורבן, ועשו שם את כל מה שעשו, עכשיו בא אהרון הכהן, הוא בעצמו, לקח עגל והקריב אותו, והקריב בפני השם, ולכן עשה מה שעשה. אבל לא הודיע מה זה, למה? חטאת, עולה, או נדבה, יש להם כל אחד מקום שלהם במזבח, איפה מקריבים אותו. אבל זה לא, למה? כדי לא לבייש. כיוון שעולה באה מהרהור הלב. אז מי שלמה חטאת, למשל חטאת על מבא, חילל שבת, אז רואים, יודעים שחילל שבת בשוגג. צריך להביא קורבן חטאת. אז זה רואים, או קורבן אשם, כגון חטא איזה חטא שהוא חייב עליו אשם. אבל קורבן עולה, כיוון שעולה באה כהרהור הלב, לכן זה לא עושה אותו באותו מקום, כדי שלא לבייש אותו, אז מסתירים אותו, כי כל מי שזה מסתיר. עכשיו אמר לו, קח לך, ביום אל אהרון קח לך, מה זה קח לך? אז אמר לו גם שיקח אותו בדברים, ואהרון בהתחלה סרב, כך כתוב, שאהרון לא היה רוצה, כך ראשי גם אומר, קרב אל המזבח, שהיה אהרון בוש, וירא לגשת, אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. מה התירוץ? הוא בוש, הוא מתבייש. אז מה הוא אומר לו, לכך נבחרת? כך נבחרת? אז אתם מפרשים, תמהו, מה ראשי כיוון בכל הדברים הללו. הרי ידוע שראשי לא סתם כתב פירושו על התורה. הוא כתב רבנו תם נכדו, כל מה שעשה סבי ראשי, יכול אני לעשות כמוהו, חוץ מפירושו על התורה, שאני לא יכול לפרש. כל הפירושים שכתב על כל השעס, וכל הנח, נביאים וכתובים, ים, אתה רואה אותו בקי בכל התורה כולה, ולא בתורה, בכל המקצועות. אתה רוצה גיאוגרפיה, אתה רוצה רפואה, אתה רוצה זואולוגיה, יעני בעלי חיים, אתה רואה פרשת שמיני. כותב כל השמות של כל בעלי החיים בצרפתית עתיקה, וכולי, בקי בכל העניינים כולם. מאיפה לא? גאון גדול למד הכל מתוך התורה הקדושה. אבל אומר, פירושו על התורה אני לא יכול לפרש. מפני שהוא צם 613 יום, תרי"ג ימים, לפני שכתב פירושו על התורה. והאמת, נכתבו הרבה ספרים לפרש את דברי ראשי. אחד מהם המפורסם זה הלבוש עצמו. הלבוש רבי מרדכי יפה בעל הלבוש, חי לפני 450 שנה, כתב ספר שלם, חיבור שלם, לפרש את דברי ראשי על התורה. יש גם ספר דבק מאח, ויש עוד רבים וטובים, הרבה מגדולי ישראל, כמו הראם, רבן אליהו מזרחי, גם כן כתב פירוש על ראשי, כדי להבין מה ראשי רצה. אז הם מקשים כולם, מה זה וכך, הוא אומר לו, תקרב אל המזבח, כי לכך נבחרת. אז מה זה משכנע את אהרון הכהן, שהוא אומר לו, לכך נבחרת. אמר לו, קרב אל אהרון, שלכך נבחרת. אלא יש כמה תירוצים, כמה פירושים בזה. פירוש אחד, כך כותב יהודה ביהודה, אומר לו, שמשה רבנו מרגיע אותו, אומר לו, אם לא היית מתבייש, לא היית ראוי לעשות את העבודה. בגלל שאתה מתבייש לכך, שאתה בוס, נבחרת. יש מעשה דומה עם החפץ חיים, שפעם השוחט שהיה בעיר, הגיע לגיל 60, אז כבר הידיים פחות עובדות טוב, והידיים קצת מרטטות. אז לא יכול להחזיק את הסכין כמו שצריך, ואולי לא יעשה את השחיטה כהוגן, או בדיקת הסכין עצמה לא תמיד היא יוצאת מדויקת. אז הוא אמר לרב, אני עוזב את העבודה, שהרב ימצא מישהו אחר במקומי. הלך החפץ חיים, מצא איזה שוחט אחד יראי אלוקים, מכיר אותו שהוא גם אומן וגם בקי וגם ירא שמיים, כי שוחט צריך שיהיה ירא שמיים יותר מאחרים. בחר אותו ואמר לו, תחיל לבכות. אמר לו, למה? אני לא רוצה, אני זה יבוא לידי תקלות חס ושלום, שלא אעשה איזה עוון, שלא אנבב את הבהמה או את העוף, ונמצא אני מכשיל את הרבים, ואני לא ארגיש ואכשיל את הרבים. תחיל לבכות, לבכות. תעזוב אותי, תעשה לי טובה, אל תיקח אותי, תיקח מישהו אחר. אמר לו, דווקא בגלל שאתה בוכה, אותך אני לוקח. אמר לו, מה רצית שאני אקח אחד שלא אכפת לו? שאני אגיד לו, אתה תהיה שוחד, והוא ישר יגיד, בסדר, טוב, בסדר, וזה אני מפחד. אבל ממך אני לא מפחד, כיוון שאתה, יש לך יראת שמיים, שאתה מפחד ואתה זה. ככה, מה לא, לכך נבחרת. ויש פירושו פירוש נוסף, מה זה לכך נבחרת? גמרא אומרת, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחרי גבו. שתזוח דעתו עליו, יאמרו לו, חזור לאחוריך. זאת אומרת, תמיד ממנים מישהו שיש לו איזה בעיה, יש לו איזה תיק. ששלא יתגאה, ואחר כך שהוא מתגאה, יגידו לו, מה, על מה אתה מתגאה? יש לך קופה של שרצים אחריך. אז להבדיל גם כאן אצל אהרון הכהן, מעין זה. אז בשלום, אהרון היה משיח השם, כהן קדוש היה, שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא, ככה נביא מלאכים מעיד עליו. זה בנבואה מטעם הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר של מה בכך. אז הוא אומר, על מנת זה, אומר עוד, זה הפירוש שאמר לו, לכך נבחרת. עוד, מה זה לכך נבחרת? שנו הלכה, והגמרא אומרת, שאם התכנסו אנשים לבית הכנסת רוצים להתפלל, רוצים לענות שליח ציבור, אז מחפשים מישהו שיהיה משליח ציבור, אומרים לו תקום, אם הוא מיד קם, הגמרא אומרת זה לא טוב, זה כמו אחד שאוכל את האוכל לפני שהתבשל. אוכל שעכשיו שם אותו על האש, לא מחכה שיתבשל, זה יותר גרוע מבן דרוסאי. בן דרוסאי היה מחכה שיהיה שליש בישול, חצי בישול, זה לא מחכה. אלא מה יעשה? ציווה הגמרא, פעם ראשונה יסרב. פעם שנייה ישתוק ויתכונן כאילו אני מוכן, אבל עדיין לא יקום. פעם שלישית יקום, אבל לא יסרב יותר. עד שלוש פעמים. כל זה אומרת הגמרא מדובר בסתם שליח ציבור. אבל בשליח ציבור קבוע לא יסרב, אלא מיד ייגש אל המלאכה, כיוון שבחרו אותו מראש. אותו דבר חכם שבא להגיד דברי תורה, אסור לו לבוא ולומר דברי תורה ישר, אלא יבקש רשות מהציבור. אחרי הם אומרים מוריי ורבותיי, זאת אומרת כמו ברשות מוריי ורבותיי, או זה שמזמן, לא אומר ברשותכם, מבקש רשות מהציבור, ואחרי זה מברך. אבל אם הוא קבוע, לא צריך. למה זה ביטול תורה? זה חבל כל רגע ורגע, מה אתה מבקש כעת רשות? אותו דבר גם פה. לכן בא משה רבנו ואומר לאהרון, אהרון היה מסרב. למה מטעם דרך ארץ שלא יבוא ויקפוץ, אם קופץ, חס ושלום נקרא הדיוט קופץ בראש. אמר לו משה, לא, אתה אהרון, אתה לא צריך לסרב, לכך נבחרת. אתה שליח ציבור קבוע. ושליח ציבור קבוע לא צריך לבקש רשות מהציבור, אלא מיד הגיע הזמן של התפילה, מיד עומד, פותח ומתפלל. לא יחכה אפילו רגע אחד. אז ככה אמר לו, לכך נבחרת. עוד אמר לו, לכפר בעדך ובעד העם, ועד כל קהל ישראל. מה זה בעדך ובעד העם? למה יקדים אותו לעם? הרי לכאורה צריך קודם להקדים את הציבור, כבוד ציבור קודם, אחר כך כבוד יחיד. אלא הוא שלמד בפרשת החרמות, בקמן, ביום הכיפורים. שם ראינו שמחפר בהתחלה היה לוקח שלוש וידויים, היה מתוודה הכהן. וידוי כהן, וידוי ראשון היה על עצמו, וידוי עצמו. אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך. פעם שנייה היה אומר, אני וביתי וכו'. פעם שנייה היה אומר, אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך כאמור. פעם שלישית, היה מתוודא בידוי העם, חטאו, עבור, פשעו, עמך בית ישראל. אנא בשם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ועבור, פשעו לפניך עמך בית ישראל. תלכתיב, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז למה הסדר הוא כך? למה לא קודם ציבור? אלא יש לנו כלל קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. כשאדם בא להוכיח אחרים או בא להתוודות על אחרים, צריך להתוודות קודם על עצמו, אחר כך להתוודא, חיפר בעדו. ובעד העם, ובעד כל קהל ישראל. העם זה כהנים, עם הכהנים. כך נקראים עם הכהנים. אחר כך, אז שלוש. אחד עליו, אחר כך השני על העם, זה משפחתו, או כל גזע אהרון, והשלישי על כל עם ישראל. וכאן למדו הפוסקים גם נפקא מינה, שאם אדם בא לעשות כפרה לעצמו ולבני ביתו, יקדים יעשה לעצמו, ואחר כך יעשה לאחרים. בשביל שיהיה קודם יבוא טהור ויחפר על הטהורים, ולא יהיה חס ושלום שהוא יש בידו איזה אבון והוא הולך לחפר. אז זה אותו, אותו עניין, אותו זה. לכן כאן ציבה אותו, חפר בעדך ובעדם. אחר כך כתוב, וישא אהרון את ידיו. ידיו, אה, לך שמה, לך שמה, שמה. קח אותו. קח אותו, נו. וישא אהרון את ידו, ידיו אל העם. כתוב ידו, לא כתוב ידיו, אלא כתוב ידו. למה ידו? אלא... פרשו שמכאן שצריך ככה זוהר שואל את השאלה הזאת. משיב הזוהר שתמיד ירים את הימין יותר מהשמאל. דווקא מנה גם בברכת כהנים, שהכהנים מברכים את העם, אז לא צריך שיהיה לגמרי שעושה באלכסון לחלוטין. קצת הימין תמיד תהיה גבוהה מעט יותר על השמאל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, על ידי זה מכניע את יצר הרע. גם שנכנס לבית הכנסת, יכניס רגל ימין תחילה ואחר כך רגל שמאל, אבל כשיוצא יעשה הפוך, יוציא קודם רגל שמאל ואחר כך רגל ימין, להראות שכבדה עליי היציאה מבית הכנסת. אז תמיד בכל דבר שבקדושה, דבר של זה, ירים את הימין, יעשה אותו יותר גבוה. לכן כתוב ידיו, כתוב ידו, זו היד החשובה. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חי. רק לפי הקבלה, רבנו הרי כתב, שאין הבדל בין איתר ללא איתר. זה לא דומה לתפילין. תפילין יש עניין אחר, בתפילין כתוב ידך עם ה, יד כה. אז לכן מי שהוא שמאלי, כותב שמאל, מניח את התפילין ביד ימין. אבל כאן זה לא כך. בכל דבר שצריך לקחת בימין, גם מרן כתב בשולחן ערוך, שלוקח דבר לברך עליו, ייקח אותו בימין. וכתב רבנו הרי שזה לא משנה אם הוא יתר או לא יתר, תמיד יעשה ימין של כל ישראל, כי משום שכתוב ימין השם ברוממה, ימין השם עושה חיל, כך צריך לעשות גם בשופר. כך כתבו הפוסקים, שיחזיק את השופר בימין ויתקע בצד ימין. אבל אם אחרי כמה תקיעות, למשל 30 קולות או 60, שתפשף לו לפעמים, יש לו שפשפת בשפתיים, אז כאן ניתורו לו לעשות, לא צריך עד כדי כך. העיקר שבשעת הברכה זה היה בצד ימין, אבל עליו הכי אפשר לעשות בצד שמאל. והוא הדין שלוקח פרי או בוצע מוציא, כל דבר שאדם בא לברך תמיד יברך ביד ימין, משום ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיים. רבי יוסף חיים מחמיר יותר, כתב למשל התלית, אנחנו נהגים עליה התלית בבוקר, התלית גדולה, מקפלים אותה ומשאירים מקום של הראש ומברכים. אומר רבי יוסף חיים, לא, אתה תופס אותה בשתי ידיים, זה לא נכון, איך לתפוס ביד ימין? אז איך תעשה? אחרי שקיפלת, תעביר את הקיפול מיד שמאל ליד ימין, ושניהם יהיו ביד ימינך, תברך ומיד תפתח ותשים על הראש. ורק כדי כך אתה עושה עוד פעולה נוספת לפני ופעולה נוספת אחרי, והכל בשביל להדר, לעשות העיקר ביד ימין. הוא הדין חתן שבא לקדש קלה, זה מצוות קידושין דאורייתא, כי ייקח איש אישה, אז גם רנה כיחה כיחה משדה אפרון על ביד ימין, וגם היא תושיט את יד ימינה מימין שלו לימין שלה. אז תמיד יעשה הכל בימין, כדי שגם בזה יעשה ויצליח. לכן אמר ידיו ידו כתיב. אחרי זה התורה ממשיכה ואומרת שירדה אש מהשמיים. יש מגמרא 12 מקומות ראינו שירדה אש מהשמיים, שישה ירדה לטובה ושישה לא היה לטובה. שישה היה לטובה זה כעת בימי המילואים שירדה אש. עוד אחד היה בזמן גדעון בן יואש, כאשר גדעון פלל לקדוש ברוך הוא והגיש והקריב קורבן, ירדה אש מהשמיים וקיבלה את הקורבן. פעם שלישית בזמן מנוח, כאשר אשתו של מנוח, אמו של שמשון, נגלה אליה המלאך, ואחר כך הלכה לספר לבעלה, וילך מנוח הרי בעלה, מיד אומר למלאך, אני אקריב לך קורבן, אשאיר משהו. מיד עלתה האש, ירדה אש מהשמיים, ועלתה האש, והוא עלה בלהב האש. אז זה פעם שלישית שראינו שירדה אש מהשמיים. פעם רביעית דוד המלך בגורן ערבנה יבוסי, איפה זה? זה הר הבית שהוא לא בידינו. זה הר הבית על הר ציון ששמם, שואלים וישמעאלים מלכובו. אז זה בעוונותינו הרבים לא נמצא בידינו. בזמנו דוד המלך שראה את מלאך השם וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, אז שם נעצר, ויאמר למלאך המשחית, הרף! אז נעצרה המגפה שם. מיד הלך דוד והבין ששם הגילוי שכינה, ביקש מהרבנה היבוסי שימכור לו את האדמה. רצה לתת לו את זה בחינם, אמר לו לא, כי אקנה ממך במחיר מלא. שילם לו, ולשלושה מקומות אומרת הגמרא שאומות העולם לא יכולים לומר לנו גזולים הם בידכם, שאבותינו שילמו עליהם כסף מלא. חברון, נערת המכפלה, אברהם אבינו שילם 400 שקל כסף, עובר לסוחר. אחר כך יעקב אבינו קנה את חלקת יוסף ושכם, ויקן את חלקת השדה במאה כסיתה. דבר שלישי זה גורן הרבנה היבוסי, דוד המלך שילם עליו מחיר מלא, אפילו שזה היה מוכן ומזומן לנו מששת ימי בראשית. למה? אדם הראשון מאיפה נברא? הגיע החורף? אדם הראשון מאיפה נברא? ממקום כפרתו נברא, כך אומרת הגמרא, ממקום המזבח, משם נברא, וצבר את עפרו כדי שיחפר לו אחר כך. גם האדם הראשון שהקריב קורבן, שם הקריב קורבן. נוח בנה מזבח, שם היה. אחר כך אברהם אבינו איפה התפלל? גם כן שם, אל המקום אשר עמד שם עם האלוהים. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, תיקן תפילת מנחה שם בהר הבית במקום המזבח. יעקב אבינו בבית אל, וישכב במקום ההוא וילן שם, כי בא השמץ ויפגע במקום, אין פגיעה אלא תפילה, אז תיקן שם תפילת ערבית. אז ככה היה באותו מקום. באותו מקום דוד המלך בא, קנה אותו את השדה ושילם עליו כסף מלא, ואז הקריב קורבן, ירדה אש מהשמיים בגורן הרבנה היבוסי לעיני כולם. אז הנה זה עוד אחד. כמה נשאר עוד? עוד שניים, זה ארבע. שלמה המלך, כשבנה את בית המקדש וחנך את המזבח, וכתוב התכופף על ברכיו לפני המזבח, ופרס כפיו השמיימה, באותה תפילה נוראה, שכל מי שקורא אותה מזדעזע, איזה תפילה שמה שלמה המלך מתפלל. שהתפילה תעלה מהמקום הזה, פלו אליך דרך הבית הזה, אפילו על גויים הוא אומר שיבואו לכאן ויבקשו רחמים, אם חס ושלום מעצר השמיים הוא אומר לו ולא יהיה מטר ויתפללו אליך, וכן אז זה הדרך. אז משם כשסיים שלמה את התפילה, מיד ירדה אש מהשמיים, אז כולם ראו שירדה אש מהשמיים והתקבל. פעם שישית זה היה אליהו בהר הכרמל, תתפלל הקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הוא. ככה היה. יש אישה של פורענות, זה אחד מהם היום, מה שקראנו פה, נדב ואבירו, הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם, יצאה אש, אז באותו יום היה אחד לטובה, אחד לא לטובה. ונשרפו נדב ואבירו, כל כך חמור, עד שמרן בשולחן ערוך זה פלא פלאים בהלכות תענית הביא, שיש מתענים ביום ראש חודש ניסן. זה שני דברים, גם ניסן וגם ראש חודש, מפני שמתו בו שני הצדיקים האלה, נדב ואביהו. אז זה נקרא יום תענית הצדיקים. אז זה היה אש שירדה מהשמיים, לא עליכם, אש של פורענות. פעם שנייה היה, ויקה העם כמתעוננים, מה כתוב? בתבער בן אש השם, ירדה אש מהשמיים ושרפה כמה מהם. זה לים כמתעונים. פעם שלישית בזמן קורח ועדתו, שהקריבו אש זרה 250 ראשי סנהדראות, לקחו את המחתות ונשרפו כולם. ואמר לו את מחתות החטאים האלה בנפשותם, תיקח את זה משם וכו'. אחר כך היה אחרי קורח, היה בזמן איוב, שירדה אש ושרפה לו לא עליכם כל שבעת בניו וכל הרכוש שלו, הכל הלך. זה היה איוב. עוד שתיים היה בזמן אליהו, לא אליהו היה לטובה, אבל היה גם כאשר שלחו המלך, שלח מלך ישראל כדי לתפוס אותו, פעמיים שלח לו צבא ופעמיים אליהו התפלל, ירדה אש ושרפה אותם, ואז עזבו אותו את אליהו. אז זה שש פעמים היה לטובה, שש פעמים היה לא עליכם לצד שני. הרי זה אומר על כל העדה יקצוף. מה זה על כל העדה יקצוף? למה על כל העדה יקצוף? אלא האבל שנדב ואביהו זה לא היה אבל יחיד, זה היה שייך לכל עם ישראל. ולמה? הגמרא אומרת שאבל שהוא לא פורע, זאת אומרת אם אבל לא עליכם מתגלח, לא שומר 30 יום על אב ואם, חייב מיתה בידי שמיים שמצילנו. אותו הדבר, תייב קריאה על אחד משבעה קרובים ולא קורע, חייב מיתה בידי שמיים שמצילנו. אבל כאן אמרנו ראשיכם אל תפרעו, בגדיכם אל תפרומו. כאן הוא מצווה אותו הפוך, אומר לו כיוון שאתה כהן, אפילו שמתו לו שני בניו, אתה צריך לעבוד. אתה לא פורע, אתה מתגלח, מסתפר, אתה לא קורע בגדים. ואחריכם קוראת ישראל לבכור את השרפה אשר שרף השם. למה? זה מה שבא להגידו. עכשיו הוא בא ומצווה אותו ציווי הפוך ממה שצריך לעשות. מצווה אותו, אומר לו, על כל העדה יקצוף, זאת אומרת, כיוון שזה שייך לעם ישראל, לכל עם ישראל, אז לכן אתם פטורים. וידום אהרון, וכן גם ראינו כאן, גם כן הפוך, וידום אהרון, וכתוב, החכם קובעת ישראל, יפקו את השרפה, אז שואלים המפרשים, מה? אהרון הכהן צריך לשתוק, ונתן שכר על השתיקה, שהוא לא דיבר אפילו מילה אחת, למה זה קרה? גמרא אומרת, הכי קשה היה לאשתו אלישבע, אלישבע בת עמינדב, כמה שמחות ראתה אותו היום. ראתה את בעלה כהן גדול, שני בניה, שני סגני כהונה, בן יבמה, זאת אומרת הגיס שלה משה רבנו מלך, אחיה נשיא, אחיה היה נחשון ולעמינדב, הוא הקריב את הקורבן של היום הראשון. אז הייתה מכל הכיוונים, מצד אחיה, מצד בעלה, מצד בניה ומצד הגיס של משה רבנו, שמחות על שמחות. ואותו יום של השמחה לא עליכם, קרה מה שקרה. כאן כותב רבי אליעזר פאפו, הביא דברי הזוהר חדש. זוהר חדש כותב, וזה הזהרה לכל אחד שישימו לב. אומר שלא עליכם בכל משפחה, כשיש אבל לא עליכם, צריך להיזהר ממידת הדין. וכן כשיש שמחה, השטן מקטרג. מה התקנה? אומר לפני השמחה יצום או ייתן צדקה ויפשפש מעשים כדי שיעבור הכל בשלום, פני שאז יש כתרוג, צריך להיזהר שלא יעבור איזה כתרוג. גם כאן היה איזה כתרוג, ודאי זה היה סיבה מעת השם, כמו שכתב והזוהר בעצמו כותב מה הסיבה שנדב ואביהו היו צריכים למות. ועוד משה רבנו אומר לו, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. מה זה הוא? הוא אשר דיבר. אמר לו משה, סבור הייתי שעל ידי או על ידך יתקדש שם שמיים. עכשיו אני רואה שעל ידם, אז אני יודע שהם יותר גדולים ממני וממך. למה אומר לו כך? למה צריכים למות בכלל? אז מה, בונים כעת משכן, עושים את רצון השם וחונכים אותו. אומר להם, סיימו את זה כבר בכ"ה בכסלו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תמתין עד כ"ג באדר, תקים את המשכן, ואז אתה תעבוד שבעה ימים, ביום השמיני ייכנס אהרון לעבודה. אלא אומר הזוהר הקדוש, שכיוון שהשכינה ירדה מלמעלה לכאן, היה צריך מישהו לעלות כנגד, כי התחברו העולם הזה עם העולם העליון, עולם התחתון עם העולם העליון. אז ירד האור של העולם העליון להנה, היה צריך לעלות איזה אור מהעולם התחתון למעלה, כי זה תמיד הדדי. כמו שכשיורדים גשמים, איך יורד גשם? ואיך יעלה מן הארץ? וישקע את כל פני האדמה. יש מים נוקדים ומים דחורים. יש מים עליונים ומים תחתונים. אז כאן היו צריכים איזה שניים צדיקים ללכת. יצא מהשמיים שהלכו נדב ואביהו, הם עלו לשמיים, למרון, וחיפרו על כל עם ישראל. לכן הוא אומר שזה שייך לכל עם ישראל. אבל למה וידום ואחיכם כל בני ישראל יפקו? רבי יוסף שאול נתנזון כותב שמכאן מוסר השכל לאדם, שאם חס ושלום קרה לו איזה נזק או הפסד או חלילה אסון לא יבוא ולא יהיה, הוא צריך לשתוק, הוא לא ידבר. לפקוד מותר לו, אבל לא ידבר, הוא לא יוציא שום מילה, אחרים יספידו. לכן הוא אומר גם כאן, וידום אהרון, אהרון שהוא בעל הכאב, הוא בעל הצרה, הוא עליו השלום שתק ולא דיבר שום מילה. ואילו כאן, הוא אומר, וכאן מה קרה? כאן היה דבר הפוך, שאחיכם קובץ ישראל יפקו את השרפה אשר שרף השם. יש בדומה לזה ברייתא במסכת אבות דרבי נתן, שם יש מעשה נורא. מרא מביאה שם, מעשה זה ברייתא, תנו רבנן. מביאה מעשה, רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור היה, נפטר בנו, ולא בן צעיר, והלך לעולמו. משמע מהברית השם זה היה ביום השביעי. ביום השביעי הוא צריך לקום. בואו לנחם אותו, לא רוצה לקום. נשאר יושב. נכנסו חמשת תלמידיו לנחם אותו אחד אחרי השני. מחוץ למה שהם היו בשאר הימים, ודאי היו. אבל כעת נכנסו ביום הזה. רבותיי, להחזיק מעמד. חג השבועות בדרך, לא עכשיו. אז נכנסו חמישה תלמידים. הראשון היה רבי אליעזר הגדול. אמר לו, רבי, ירשה לי לומר לך דבר אחד. אמר לו, אמור. אמר לו, אדם הראשון, אלו שני בנים, קין והבל. הבל נהרג וקיבל עליו תנחומים, שנאמר, וידע אדם את אשתו, חווה אשתו, ותלד לו את שת. ענה לו, לא די לי צערי, באת להזכיר לי צערו של אדם הראשון? השתק. בא אחריו רבי יהושע בן חנניה. יהושע בן חנניה אומר לו, רבי, ירשה לי לומר לפניך דבר אחד. אמר לו, אמור. אמר לו, אהרון הכהן, היו לו ארבעה בנים, ושניים החשובים הלכו, נדב ואביהו. איך אנחנו יודעים שהם היו יותר חשובים? כי מה אומר אחרי זה? תראה בפסוק, וידבר משה אל אלעזר ואיתמר בני אהרון הנותרים לאמור. מה זה הנותרים? נותרים מלשון שזה פחות חשוב. יש לנו כמה ראיות כאלה בגמרא, שכשכותב נותר, זה מדובר על סוג אחר. הנותרים, התורה זהב כך מביא ביורי דעה. התורה זהב, עליו השלום, מביא שאם כתוב נותר, אז זה פירושו מעט. אומר גם כאן, זה נותר, זה מעט. זה לא פירוש, זאת אומרת, אלעזר ואיתמר היו נחשבים הרבה פחות לעומת נדב ואביהו שהיו ענקים. אז אמרנו, וקיבל עליהם תנחומים, שנאמר, וידום אהרון, אבל לא די צערי, הבאת לי גם צער של נדב ואביהו. שתק. בא הרב רבי יוסי הכהן. אמר לו, רבי יוסי הכהן, רבי ירשני לומר לך דבר אחד. אמר, אמור. אמר לו, איוב, היו לו שבעה בנים ושלוש בנות, וכולם מתו. וכתוב אחר כך, ושקיבל תנחומים, והשם התיר את אחרית איוב בראשיתו, והיו לו שבעה בנים ושלוש בנות. מה זה שבעה? והוא אומרת, 14 בנים. כל מה שהיה לו, והלך, נתן לו הקדוש ברוך הוא כפול. חוץ מבנות, היה שלוש, באו שלוש נגד שלוש. אבל בבנים קיבל כפול. רכוש קיבל כפול. צון כפול. הכל כפול. אבל לא יודע לי צערי, אתה בא להזכיר לי את צערו של איוב? שתק. בא אחריו בשמו בן נתנאל. אבל לא רבי, השם לא אמר לך דבר אחד. אמר לו, אמור. אבל לא דוד מלך ישראל, שלקח את בת שבע, הבן הראשון שנולד, כמה בחר דוד עליו, היה חולה, ובסוף נפטר, איך שנפטר, קם דוד מהארץ ושתק, וקיבל תנחומים, עשה סעודת הבראה. אמר לו, לא די לי צערי, אתה מביא לי צערו של דוד? נשאר האחרון, רבי אלעזר בן ערך. נכנס רבי אלעזר בן ערך, מיד רבי יוחנן זכאי אומר לשמשו, הווה כליו לבית המרחץ, תכין לי כבר את ה... אז מכאן רואים שזה יום שביעי. תכין לו את הכלים בבית המרחץ עם הבגדים וסבון וליפה, מה שצריך, שאדם גדול הוא ואין יכול לעמוד בפניו. והצעיר שבאים, רבי אלעזר בן ערך. נכנס רבי אלעזר בן ערך, אמר לו, רבי, הרשני לומר לך דבר אחד. אמר לו, אמור. אמר לו, רבי, משל לאדם שנתן מלך, נתן פיקדון ביד אהובו, ואמר לו, תשמור על הפיקדון, שאני אבוא יום אחד לבקש ממך את הפיקדון. והנה הגיע היום, וכל יום היה דואג. אוי ואבוי, שהפיקדון לא ייפגם, שהפיקדון לא יגנב, שהפיקדון לא ינזק, שלא יירטב במים, שלא יהיה גשם, ושלא יהיה רעידת אדמה, והרבה לא יאכל אותו, ואני יודע מה, דואג. והנה הגיע היום שבא המלך לבקח את הפיקדון, והפיקדון שלם, והחזיר אותו. אז גם צריך לשמוח או לא? אמר לו, ודאי, צריך לשמוח, אומר גם אתה. אמר לו, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. וקם ויצא. שאלו כל המפרשים, מה קרה פה? למה כל הראשונים אומרים שאלות ודוגמאות, הוא לא מקבל? ופתאום פה הוא מקבל. אלא, יש שתי סוגים של נשמות שבאו לעולם. וחזור אומר, יש נשמות שבאות לחיות 70, 80, 90 שנה, כמה שאדם נורמלי חי. ימי שנותן בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה וכו', יש עד בין 100, כאילו עבר ובטל מן העולם. אז זה באמת, אם ייפטר לפני כן, זה משום עוון. יש לו איזה עבירה בידו, או איזה תקלה באה על ידו, ולכן קרה מה שקרה. אבל יש נשמות שמראש באות לזמן קצר. אלה נקראות נשמות בפיקדון. הן מופקדות ביד ההורים לאיזה שנים מסוימות מראש. ויש סיבה מעת השם. מה ולמה אנחנו לא נדע חשבונות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה מה שהיה למעשה עם כולם, גם עם אדם הראשון שהיה לו את הבל, גם נדב ואביהו, בנים של אהרון הכהן, גם עם איוב, גם עם דוד המלך, כל אחד היה איתו איזה עניין. אבל אז רבי יוחנן זכאי כאן היה מסופק, הוא לא ידע האם הבן שלו שנפטר אולי היה בידו איזה עוון, או ביד רבי יוחנן זכאי חס ושלום חוץ מכבודו, הוא דאג על עצמו שאולי הוא עשה איזה עבירה שבעבירה שלו מת בנו. אז הוא חיפש מישהו שחכם גדול שיבוא ויאמר לו זה לא עוון, זה פיקדון. אז כולם כשאמרו לו, אומר, גם עליהם אני מקשה, גם על נדב ואביהו יש לי קושייה, גם על הבל יש לי קושייה. עד שבא רבי אלעזר בן ערך ואמר לו זה פיקדון, אז הבין שזה פיקדון. ממה אנחנו יודעים מה זה פיקדון או לא? ואנחנו איפה נדע? היה רבנו ארי שהיה בעל רוח הקודש יודע. אז רבי יוסף חיים כותב שאם בדבר גורם זעזוע לכולם, מכאן למדנו, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם, וכל עם ישראל בכו אותו היום, 600 אלף איש היו שם. זה יום שמחה, ופתאום נהפך להם לתוגה, התחלו לבכות. אז הבינו שזה נשמה של פיקדון, זה לא נשמה שבאה להריחים, זה היה עוון, זה עוון שלו, הוא בעוון הימות, מה לנו ולעוון? תקשה, אז היה סיבה, נדב ואביהו מצאו כמה סיבות יש, יש חמש סיבות, שטוי היין, היו רווקים, זה סיבות של למצוא תירוץ, אמרו שערי תירוצים לא ננעלו. אבל במקור זה נשמות של פיקדון, זה שאמר, אכן אמר לו ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. והם ברוך השם עד היום חיים וקיימים, צדיקים מצאתם קרויים חיים. איפה הם? נשמתם בתוך אליהו הנביא זכור לטוב. אנחנו מחכים לו כל יום, כל רגע יבוא וירסר אותנו את הגאולה, והנה בו יבוא וירסרנו. אחרי זה אומר, יש בגמרא במסכת שבת, רבי אחרי זה הזהיר אותם על היין. מכאן למדנו ששטויי יין היו, הזהיר אותם לא להיכנס שטויי יין למקדש וכל הסדר. יין ושחר על טשט, אתה ובניך איתך וכו'. אז יש בגמרא במסכת שבת, רבי עקיבא חיתן את בנו, וביום שחיתן את בנו הזמין את כל חכמי ישראל וכל התלמידים שלו, 24 אלף תלמידים, וכל מי שהיה מכרים שלו וחברים ואהובים, והוציא יין ישן, והיה מוזג לכל אחד כוס יין. וכוס של רבי עקיבא זה מי יודע חצי ליטר לפחות, ועל כל כוס וכוס היה אומר חמרה וחיה לפום רבנן ולפום תלמידון, חיה לחמרה לפום רבנן ולפום תלמידון. זה אומר גם וגם, על כל כוס פעמיים, אבל הפוך, אחד ישן אחד הפוך, חמרה וחיה לפום רבנן ולפום תלמידון, חיה וחמרה לפום רבנן, חמרה זה יין, חיים יין וחיים לפה החכמים והתלמידים, חיים ויין לפה התלמידים. שאלו מה העניין בזה, אלא ידוע שפסוק תנו שחר לעובד ויין למרי נפש, הרי זה אחד הסיבות, יש איזה שבע טעמים למה שאנחנו מברכים על הגפן אומרים סברים הרנן, לכן צריך לומר סברים הרנן. ספרדים נוהגים להקפיד בזה, הם בקידוש, הם בהבדלה, הם בשבע ברכות, הם בחופה, הם בברכת האירוסין, לא ישר מתחיל ברוך אתה השם בורא פרי הגפן, אומר סברים הרנן. אז יש כמה טעמים, אחד הטעמים כיוון שיין ניתן נברא וחס ושלום לאבלים, כך הגמרא אומרת, יש פסוק במשלי, אז היין נברא לאבלים, הנה אמר תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. מה זה שחר לעובד? זה שהיו מוציאים אותו להורג, לא עליכם מטעם הסנהדרין, היו שמים לו שחר ושמים בו מעט לבונה שלא ירגיש את צער המוות, אפילו שהוא רשע ומגיע לו למות ורחמים עליו שלא יסבול צער המיטה. אז שותה את זה ואחר כך מוצאים אותו להורג. ויין למרי נפש אלא אבלים, האבל לא עליכם אחרי שחזרו מבית העלמין וקבלו את המת, מר לא מאוד. והחריטה כיום מר, אומרת הגמרא, היום הראשון קשה ביותר. לכן תדעו, יש טיפשים מטופשים שהוציאו מין מנהג משובש, שמי שישן בלילה הראשונה צריך לישון כל הלילות, וכולם בורחים בלילה הראשונה, עושים את האבלים ובורחים, ורשעים הם, מפני שאין יום מר לאבלים כמו הלילה הראשונה. הם עוד לא יודעים איך להסתתר עם עצמם, בפרט אם זה קרה טרגדיה, ואין לזה שום מקור, רבותיי, אין לזה שום מקור, זה סתם שיבוש. עכשיו ימצאו גם חודש עליהם, הוא צריך לישון שם. אז עוזבים את האבלים לבד, אני אשמש את האבלים, אבל אסור לו לעשות כלום, אסור לו אפילו למזוג כוס תה, אסור לו, צריכים אחרים לשמש אותו. אז עוזבים אותם והולכים על סמך הבל הבלים, וזה כל המון מנהגים יש באבלות שאין להם שורש במנהג, וכל השורשים זה מהגויים, למדו את זה מהגויים, ואסור לעשות את זה. איפה גמילות חסד עם החי והמת? הרי גם אם עושה חסד עם האבל, אבל עושה חסד עם המת שנמצא שם. הרי נשמת המת שם נמצאת שבעה ימים כל הזמן. מאיפה ראינו? רבי יהודה. רבי יהודה, הגמרא אומרת מסכת תענית, נפטר יהודי אחד ערירי בשכונה שלו, ולא היה לו, לא היה אף אחד שיושב, ורב יהודה היה הולך כל השבעה ימים ואוסף מניין ועושה שלוש תפילות אצלו בבית. והחכמים בהתחלה לא הבינו מה יש צורך, בשם אם יש אבל אז יש עניין, ככה הבינו, אבל לא, זה קשור לנפטר. אחרי שבעה ימים בא אליו המת בחלום ואמר לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. וכאן למדנו שהניחומים יותר משאנחנו מנחמים את האבל בר מינן, מנחמים את נשמת המת. כך כותב הרב מעבר יבוק, הוא כותב שברגע שהנפטר הנשמה שלו נרגעת, גם החיים נרגעים, וכן כשהחיים נרגעים גם הוא נרגע, כי הוא גם כן, ככתוב בפסוק באיוב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבד. אז אם כן, יש בזה מצווה. אז לאבלים נותנים להם סעודת הבראה, יין לשתות, שלא יהיה חס ושלום היין נברא בשביל לנחם אבלים, לא, נברא גם לשמח חתנים. אז רבי עקיבא מה היה עושה? אחד לפניה ואחד לאחריה. חמרה וחיה לפורמה ותמידון, חיה וחמרה לפורמה ותמידון, שלא תאמר, הרי היין הגמרא אומרת תחילתו טוב סופו רע, שאחר כך את תיתן בכוס עינו ואחר כך משתבש ומתבזה ומי יודע לאן מגיע. אומר לו רבי עקיבא שהיה עושה, עשה חתונה לבנו, נתן להם לחיים, נתן להם שמחה, ואמר לחיים לפני ולחיים אחרי. כשאין, כשאדם עושה למשל לבד, עושה קידוש, למשל בבוקר, חוזר מוקדם מבית הכנסת, וצמא, רוצה לטעום משהו, לוקח את הכוס ואומר, כך מפורש בזורי בנו ארי, סברי מרנן, והוא אומר לחיים, וממשיך הלאה. למי אומר סברי מרנן? למלאכים שאיתו, שכן כך מובא בהלכה. אני גמרתי עמידה, ואני לבד, כולם ברחו כבר. או אני בעצמי, ביני לבין עצמי, אומר, עושה שלום במרומיו, וברחמה נעשה שלום עליו, כל עמו ישראל, ואמרו אמן. למי אומר ואמרו אמן? למלאכים שנמצאים איתו, אומר להם ואמרו אמן. אז אותו דבר גם בסברי מרנן, יאמר סברי מרנן בשקט. סברי מרנן, כאילו אומר עם המלאכים שמלווים אותו, כי מלאכה וצווה לך, לשמורך וכל ערכך. איך אנחנו חיים? יש לנו שני מלאכים ששומרים עלינו ממיננו ומשמאלנו, שהם שומרים עלינו. והוא אומר, הוא בעצמו יענה לחיים, שיהיה זה לחיים ולא חס ושלום לדבר אחר. אומר הגאון מבינה, מחילה. אומר הגאון מבינה, זה אמר, גמרא אומרת, יין ניתן ב-70 לשון, ותורה ניתנה ב-70 טעמים. נכנס יין, יצא סוד, כך מובא בגמרא. יין ניתן ב-70 לשון, יין גמטריה 70. ואילו סוד גם כן 70. נכנס יין, הפשט, נכנס יין, יצא סוד, שהוא שותה יין, מתחיל לגלות את הסודות שלו. אם אתה רוצה לגנוב עם מישהו סודות, כבר אמר רבי שמואל הנגיד, שמה דומה היין כששמו אותו על השולחן למרגל שהגיע לעיר ונזהרו ממנו בני העיר. אחרי ששתית את היין, הוא אומר למה זה דומה? למרגל שבא לעיר ופיתה כבר וגנב את הסודות שלך, כי עד אותו רגע אתה היית, הוא היה יין ברשותך, עכשיו אתה ברשותו של היין. אז הוא אומר, עכשיו יין התארש עם סודות, היה גם רבי יהודה אריה דמודנה עליו השלום, גאון גדול היה מחכמי איטליה, היה גאון עצום, המסכן היה מלא איסורים נוראים וקשים, מר כאיוב, אשתו לא עליכם נטרפה דעתה עליה בצעירותה, והשם ישמור מה שקרה איתה, בן אחד השם ישמור מה קרה איתו, לא כדאי להזכיר אפילו, והיה מלא איסורים מכל פינה וצד, לא היה לו מנוחה מרגע, והיה גאון עצום. אז היה שותה יין, אז הוא היה אומר, שהגמרא אומרת עד 40, כך שמואל אמר בגמרא מסכת שבת, עד 40 מחלה מעלה, אדם טוב לאכול שהוא צעיר יאכל טוב, כמו שהיה אומר רבי מאיר, בוא בקחה ותשכח בנגרה, כלומר תלעש בשיניים, תמצא כוח ברגליים, כי האוכל הוא טוב, אבל איזה גיל יש לך לדעת, לאכול בתבונה, לא להתנפח יותר מדי. אז עד גיל 40 תאכל, אבל אחרי 40 משתה מעלה, יין, תשתה יין. אמר רבי יהודה מדינה, למה, אתה יודע למה? אומר המשנה, אומרת בין 40 לבינה, יין זה רק למביני העניין, לפני גיל 40 עוד אין מספיק שכל להבין מה זה היין. אז לכן אמרה הגמרא, ככה גם ב-40 יש לה כבר, כי הגמרא גם אומרת אין אדם עומד על דעת רבו אלא עד שיהיה 40 שנה, שנאמר כמו שרבנו בסוף חומש דברים, ולא נתן לכם השם לב לדעת ועיניים לראות שכל להבין עד היום הזה. למה? אמר להם, אני 40 שנה מלמד אתכם, היום רק זה התחיל להיקלט לכם בראש, כך אומר משה רבנו. אז אם כן, מכאן למדנו ש-40 שנה זה לוקח לאדם להבין איזה דבר. אז הוא אמר, אמרו לו, הרב למדת שותה יין? אמר להם, יש 70 טעמים לא לשתות יין, אבל הטעם של היין עובר על כולם. אמר הגאון מבינה, אז עכשיו אני רוצה להגיד הגאון מבינה, אני באמצע. אמר, ואת ישרים סודו. אז ישרים סודו, מה זה יין נותנים לאדם ישר, אם אדם עקום זה מסוכן מאוד, מי יודע מה יעשה אחר כך. וכן כי אם גלה סודו את עבדיו הנביאים, נביאים נאמר עליהם יין, אחר כך אז זה יש לנו, זה ראשי תיבות יין יוצא, יוד אחד זה ישרים, יוד שני יוצא, אחר כך יש לנו נון, זה נביאים, אחר כך יש עוד יוד, נו, יראים ב... יש יראים, כן. סוד השם לרעב. אז הנה, כאן נאמר סוד, כאן נאמר סוד וכאן נאמר סוד, זה רמז ליין. אז זה יראים, ישרים, נביאים. ראשי תיבות יין, אומר הגאון, לכן בשלושתם יש את המילה סוד, שבא לרמוז שלא לכל אחד לשתות יין. כאמר הוא להבדיל ולהורות, אז הוא להבדיל ולהורות, גם בהוראה צריך להבדיל, שתבדיל איזה יין מתאים. למה? אסור להורות עם אדם שתה יין, שתוי יין אל יורה. כמה זה שתוי? שתה רבעית יין, 86 גרם יין נטו, ואלכוהול בהתאם לשיעור של האלכוהול, הרי יין זה בסביבות 14-15% אלכוהול, אז האלכוהול בהתאם, כמה שתה כמות של אלכוהול שהיא מכילה ברבעית יין את ה-14%, לא יכול להורות בלכתחילה לפני תפילה, אסור. לכן גם צריך להיזהר, לפעמים יש כאלה לפני תפילת ערבית שותים יין או שותים איזה כוסית, או לפעמים עושים לעילוי נשמת הוא שותה ערק, בקבוק שלם, כל המרבה הזה משובח, זה אסור לו להתפלל, לקרוא קריאת שמע. וכן בבתי הכנסת יש מנהג גרוע, מביאים שם, כל בית כנסת היום בונה מטבח וכותבים על המטבח עילוי נשמת, מטבח זה שופץ ועילוי נשמת פלוני אלמוני. למה? כבר בבין שחרית, למה אתם לא יושבים? למה? זה מפריע, תבינו, זה מפריע. בין שחרית למוסף מביאים כל מיני חמינדוס, והמחמירים מתחילים מישמח משה. כבר אז שאומר החזן ישמח משה, מתחילים לאכול ולשתות, השותים גם כן משקאות חריפים, אך מתפלים מוסף. והכהנים אסור להם לשאת כפיים, אז זה עוד יותר, צריך להיזהר בזה מאוד, שלא לבוא לידי תקלה חס ושלום. אז הוא רבי יהודה אריה דמודנה, פרש כאן את הפסוקים פירוש נפלא מאוד. אומר למה כתוב, ואין רשך הר, ושם פסק. אל תשת, עוד פעם פסק. למה פעמיים פסק? אלא אמר, ואין רשך הר, יש יין ויש שחר. שחר זה כל משקה משקר, בכלל שחר. זה נקרא שחר. אומר אל תשת. אבל מתי כן יש פסק? בא להגיד לך מתי? אתה ובניך איתך, זאת אומרת כשאתה מכניס את בנך לחופה, שם מביאים יין, לכן הבאנו, תקנו ברכה, ברכת אירוסין על היין, לכן תקנו שבע ברכות על היין. אחר כך, מה זה איתך? אומר זה כשאתה מכניס אותו לברית מילה. ברית מילה זה גם כן יין. הלך ואוכל עוד מועד ועוד תמותו, חוקת עולם מדורותיכם. חוקת עולם התורה נקראת חוקה. מה זה חוקה? מה זה סיום מסכת? סיום מסכת, אז מצווה לשתות יין. הלכו להבדיל, זה בהבדלה בין הקודש, זה קידוש ובין החול. הלכו בין הטמא ובין הטהור, זה עדלה ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ולעוד בין הישראל כל החוקים אשר דיבר אדמה ידיהם ביד משה. זאת אומרת, אלה, במקרים כאלה כן שותים יין, אבל גם שתה בכמות שיודע שיכול לעמוד בה, ולא חס ושלום יעשה דברים שהם לא בסדר. אז יש לנו, הפרשה שלנו מלאה מהבעלי חיים הטהורים, שזה עניין גדול. ואגב, תדעו, רבנו ארי כתב בשם הזוהר, שבקריאת שניים נקרא באחת תרגום, שנקרא מחר בעזרת השם, כוון האדם לכפר חטאים שחטא חס ושלום בפגם הברית. כי קריאת הפסוקים של, זה שישי יוצא, של העניין של החיות הטהורות והבהמות הטהורות מכפרת. לכן הזו הרביעי שהם כנגד הם עשרה, כנגד עשר ספירות. יש לנו פה בבהמות שלושה סוגים יש רק שמותר לאכול. אחד זה הכבס, הוא העיל, הוא הכבס, הוא התלש, לא שמות שונים, זה בגילאים שונים, זה הכבס. שתיים זה העז, שהוא הגדי גם כן, יש גדי של עזים. העז, התייש, זה היינוח, זה סוג שני. סוג שלישי זה העגל, שהוא השור והוא הפרה. האבא שלו שור ואמא שלו פרה. אם אתה רוצה לעשות אותו משברך, תגיד העגל בן פרה. אתה יודע את המעשה, אבל אחד הרב שטיינמן אמר לו שהכלב שלו חולה, אמר לו לך תביא לי אצל אמא שלו. אני אזכיר לך מה זה. אז הוא, אז אם כן, אלה הם השלושה, זה שלושה. אחר כך יש לנו שבעה מיני חיות. אמר אייל וצבי ויחמור ועכו ודישון ותאו וזמר, הרי שבע ועוד שלוש, הרי זה עשר כנגד עשר ספירות. בהמות, אחרי זה בהמות, מה יש? טהרה, מפרסת פרסה ומעלת גירה בבהמה. בא לרמוז שסימן טהרה, מפרס פרסה, שהוא בא לאכול כיכר לחם, פורס חצי הכיכר, אומר חצי אתה, חצי אני. מעלה גירה, זה חוזר על הלימוד שלו. הוא למד את המסכת, אומר לא, בוא נלמד מסכת חדשה. אבל מה, אתה עוד לא הבנת אותה טוב, לא נקבע לך בראש. הגמרא אומרת עד שלא חוזר ארבע פעמים לא יכול לדעת. מאיפה יש לנו פסוק באיוב? אפילו הקדוש ברוך הוא כשבא ללמד תורה את האדם הראשון חזר על זה בינו לבין עצמו ארבעה פעמים, שנאמר אז ראה וישפרה וכינה וגם חקרה ויאמר לאדם. ראה אחד, וישפרה שתיים, וכינה שלוש, וגם חקרה ארבע, ובטר ויאמר לאדם. מעשה המדרש תנחומה מביא רבי עקיבא, שנתנו לו ספר תורה לקרוא, ואמר לו, ואולי למה, לא לימדת אותם, משנתנו לו ספר תורה לקרוא, לא קורא, חס ושלום, מקצרים אמר. אמר להם, לא חזרתי על הפרשה ארבע פעמים. שכל קורא בתורה, אפילו בקי בקריאה, לא יכול לבוא ולקרוא עד שיחזור עליה ארבע פעמים, כדי שיאמר אותה לפני הציבור. אז זה מעלה גירה בבהמה. אחר כך יש לנו גמל, בוא נראה, יש פה דבר מעניין, אך את זה לא תוכלו. את הגמל כי מעלה גירה הוא, קשור, חתם סופר מקשה, מה זה? את הגמל כי מעלה גירה? המעלה גירה זה סימן טהרה. תשמע איזה רעיון, אומר חתם סופר, אומר, דווקא בגלל שהוא מעלה גירה, אתה צריך להיזהר ממנו. זאת אומרת, אחד שאומר לך שהוא חצי דתי, זה יותר מסוכן מחילוני. הבנת? זה לידיעת אלה השותפים של דוקטור לפיד הבוער שם. אז הוא אומר, זה אומר למה הגמל קימה לגרה הוא, אז זה יכול להטעות אותך, אבל תשים לב מה כתוב אחר כך, הוא פרסה איננו מפריס, תמה הוא לכם. ועוד, למה הוא אומר תמה? הרי התורה לא מוציאה מילים זהו מגונות מהפה. הקם הפסוק שמונה אותיות ומין הבהמה אשר איננה טהורה. אומר, אתה יודע מה זה? מעשה היה במוישה זוכמיר, קרת אותו? שמי היה שכן שלך לשעבר, כן, הוא תיקן לך פעם את הוספה. אז מוישה זוכמיר היה איש השם יצילנו, שלא תדע ממנו מה היה עושה, לא שומר שבת, עושה כל מיני דברים ואוכל כל מיני דברים. בקיצור, יום אחד מישהו דיבר עליו בבית הכנסת וביזה אותו, צעק עליו הרב, אמר אסור לגנות אותו, קרא לו איזה מוישה הטיפש, מוישה המטומטם, יודע מה שקרה לו, אמר לו אסור, זה ביזיון, ביזיון, ביזיון. לימים מוישה הזה, הבן שלו, למד בישיבה ויצא קצת חצי בן אדם בוא נגיד, ובא רצה לקחת הבת של הרב, לא פחות ולא יותר, תחתן עם הבת של הרב. באו לרב, בא איזה שטחן אחד טיפש, אמר לרב, הרב, מה דעתך? הרי מה זה שטחן? ראשי תיבות, שקרים דובר כספים נוטל. אז הוא בא להגיד לרב, אדוני הרב, תיקח, תיקח את החתן הזה. אמר, מה? מה זה זוכמיר? השפל הזה, הטיפש, הטמבל הזה, איתו אני אתחתן? אמרו, רב, לפני שנתיים הזכרנו את שמו, אתה צעקת ואתה ביזית, אסור להגיד, איך עכשיו אתה אומר? אומר, בוא אני אגיד לכם, בפרשת נוח אמר מן הבהמה אשר איננה טהורה, אבל פה כל דבר אומר, תמהו לכם, ואת השפן כמעל הגרה הוא פרסה להפריס, תמהו לכם, והארנבת מאין לכם, ואת החזיר אומר, תמהו לכם. מה קרה שהפסוק ככה צועק כל פעם? להכניס לנו לראש זה דבר תמה, שיש דבר שאסור לך להתחבר איתו, אז הפסוק שם כן מזכיר תמה. כי אם נתחיל להגיד לך איננו טהור, יבוא איזה בן אדם יגיד, איזה על סף התפר זה בין זה לבין זה, זה עשה מזה איזה דבר, לכן בא להזהיר אותו, תדע איזה אסור. עכשיו יש פה דבר מאוד מעניין, רבנו בחי עמד על זה, את הגמל כי מעל הגרה הוא פרסה איננו מפריס, איננו מפריס, מה זה מפריס? זה בהווה, תמהו לכם. ואילו בשפן אמר, הוא פרסה לא יפריס, שינה, אמר יפריס לעתיד. ואת הארנבת, כמעלת גרה היא, הוא פרסה לא יפריסה עבר. למה שינה הפסוק? ואת החזיר, אומר, והוא גרה לא יגר, עכשיו הווה, תמהו לכם. אומר, בא הפסוק לומר, שאל תיקח חצי חצי. אני צריך דבר טהור שהיה טהור והוא טהור והוא יהיה טהור, אבל אם חסר ממנו אחד משלושת התנאים, מהעבר, העבר שלו היה לא טוב, תעזוב את זה, העתיד שלו לא טוב, תעזוב, ההווה שלו לא טוב, תעזוב. לכן התורה הביאה את שלושת האופנים, שבכל אחד משלושת האופנים האלה אל תשתמש ואל תיקח אותם, קלח מעליהם, תעזוב אותו. לכן אמר מפריס, יפריס, הפריסה, נבדוק הכל טוב מכל הצדדים. אומר עתיד החזיר או חזיר, למה שלא חזיר? שעתיד הקדוש ברוך הוא לחזירו, כך יש מדרש מפורש. אמנם הרדבז כתב, פירש את זה עם דרך הסוד, הרדבז, רבנו דוד בן זמרה, היה רבו של מרן, כותב, מה פירוש עתיד החזירו? אומר, ודע שראיתי בכתבי הקבלה, יש 365 מלאכים, כל מלאך ממונה על יום אחד בשנה. כנגד גם הגידים של האדם. אומר, ויש ביניהם מלאך אחד, קוראים לו חד זן, אסור להזכיר את שמו, חד זן רש, יוד אלף למד. וזה המלאך היה בקדושה, והוא הלך לסתרה אחרה. אומר, לעתיד לבוא, שיבוא המשיח, ישחט הקדוש ברוך הוא מלאך המוות, אז הוא יחזור אל מקומו. אז אומר, לכי חס ושלום, תתבטל תורה? הלא החזיר הוא... יש לו, מה עושה החזיר? פושט את טלפיו, מוציא את הרגליים שלו, ראו טהור אני, אבל מחביא את ה... זה כמו עשיו, יודע, צייד איש שדה, אבל את המעלה גרה שלו, לא מראה שהוא לא מעלה גרה, אז מה העניין שהעתיד להחזיר הוא חס ושלום, השתנה התורה? אומר לו, השתנה הטבע של החזיר. לעתיד לבוא, שהמלאך שממונה עליו יחזור אל הקדושה, החזיר יחזור ויהיה לו מעלה גרה. ואז ממנה כשיהיה מעלה גרה יהיה מותר. ככתב ראיתי גם רבנו בחי עליו השלום, שזה זה אותו סוד. אז זה אומר לכן, מכאן תדע שלא יהיה, לא חס ושלום. היה מעשה עם הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, בזמנו היה איזה חולה אחד, חולה קשה מאוד, שהרופאים אמרו אין לו רפואה כשאוכל בשר חזיר, היה זה חלק בבשר החזיר שהיה צריך. חולה הזה מסכן, היה יהודי חסיד, אבל מה יעשה? שאלה עד את הנציב, אמר לו כן מותר לך, תאכל. אז הוא ביקש שיביאו סכין של שחיטה שלא תהיה פגומה, אמר אם כבר שיהיה שחוט כמו שצריך. ולקעת הסכין, אבל לא בריך על השחיטה, אסור לבריך, זה הולך לבטלה. ושחט אותו רוב שניים. אחר כך ביקש שיבדקו את הריאות. בדקו את הריאות, בדקו את הכליות, בדקו את הכבד, בדקו את הוושט, בדקו את הפני מעיים. וקיצו את הכל, אבל אחר כך היה איזה בעיה בבית הכוסות. שם זה המקום שבין המסס לקיבה נקרא בית הכוסות. למה שמו בית הכוסות? שהוא עשוי כמו כוסות כוסות, יש שם בלוטות שזה מעכל את המזון שבמעיים של הבהמה. וחזיר ידוע, הוא אומר את המעיים שלו דומות לשל בן אדם, לכן כל הבעלי חיים אם קיבלו איזה נגיף לא צריך לעשות כלום, אבל אם חזיר חולה כמונה אומרת זה סכנה, כי זה יכול להדביק בני אדם, מפני שהקיבה שלו דומה לקיבה של בני אדם. אז בקיצור, הביאו את זה לנציב, אמר לו, תראה, זה החולה הזה מסכן, הוא צריך לאכול להתרפות, שחט מלא את הסכין, בסדר, זה בסדר, זה, מה אתה אומר על זה? הסתכל, ראה שזה לא בעיה, אבל אמר, אני, איך אני אגיד על חזיר שהוא טהור? תגיד לו שאוכל את זה. אבל לא יכול להגיד לו על חזיר שזה טהור, לא יכול להוציא מהפה מילה, מילה שכזאת חס ושלום. ולכן זה, יש כאן עוד דבר נפלא, הרך כתב, כן, עד כל מרבה רגליים, אגב הזוהר דרש את זה על ארבעה גלויות שלנו, גם על כנגד גלות בבל. למה? בבבל אמר, בבבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. לכן הם, כל מי שהוא ככה גדול מאוד אצלם, קוראים לו גמל, מיסטר ג'מל. אז זה גמל. השני אחריו בא בתור השפן, אומר השפן, זה השפן לא כל כך קטן, זה המן הרשע מה שימו וזכרו, זה גלות פרס, שהם היו מתנהגים כמו השפן, עושה איזה משהו ובורח ועושה עצמו קדוש וטהור. ויבש בעיניו ושלוח יד ומרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, כמו מעשה השפן. אחריו ארנבת, זה גלות יוון. לכן מובא שאשתו של תלמי המלך, הם היו אמנם היה מלך מצרים, אבל זה היינו אח, היה גם יוון, היה כשמה ארנבת. אז כתבו בתורה 70 זקנים, ואת כצעירת הרגליים. זה ארנבת, זה יוון. מעלת גרה היא פרסה לא הפריסת מה אליכם. ואת החזיר, זה ברוך השם, יש לנו את מועצת הביטחון של האום, וכל הג'מה שיש לו, זה אתה אמרת. ואת החזיר זה אדום, שהוא פושט את אלפיו, ואנו מראים שהם דמוקרטיים, והם אינטליגנטיים, והם טובים, נותנים לך מוסר, בבית הדין הבינלאומי בהג, ועוד, ובנורווגיה ושוודיה, את צ'כוסלובקיה. וכולם יסיים הרוח ברגע אחד, תזרם ורוח תסיים. אמר אחרי זה יש עוד דבר נפלא פה בפרשה שלנו, ועת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, נכון? דרוש דרש משה והנה שורף. יש רבנו אפרים כותב שם במקום, חצי התורה בבטבות, דרוש דרש, עד דרוש זה חצי מילים, תספור את המילים של התורה, זה בדיוק חצי, 50%. דרש מתחיל ל-50% השני. עכשיו למה דווקא פה? למה בדרוש דרש? ובדיוק שני מילים זהות, כי זה כתובות, אמנם אנחנו קוראים אותם שונה, דרוש דרש, אבל הן זהות, אלא יש פה רמז. ככה אומר עליו השלום רבנו בהי. הראשונים למדו, כתבו ספרים, גם האחרונים כותבים ספרים. דרוש, הראשונים דרשו, גם אנחנו נדרוש. לא תאמר, הם זהו, כתבו וזהו. אחר כך, דרוש, אתה בא ללמד האחרים, קודם תלמד עם עצמך. אחר כך, תלמד בינך לבין עצמך, אף תלמד אחרים. אל תקפוץ ראשון ללמד כשאתה עצמך עוד לא למדת. לכן דרוש, אחר כך דרש. אך אומר, יש אדם שלמד בצעירותו. הוא אומר, תראה, אני סיימתי את השס. עכשיו הגיע הזמן שלי, אני בגיל 60, יצאתי לפנסיה, תן לי לטייל קצת, ללכת את האיים הקריביים, לפרנקפורט, איך קוראים לו? לניצה, לנאפולי. היית מנאפולי, שמאי? טוב שלא היית. אז בקיצור, הוא רוצה לטייל, אומר לו, למד תורה בבחרותך, תלמד תורה בזקנותך, דרוש, דרש. אחר כך, מה ולמה במילה דרוש רק דלת רסין, מה יש בזה? ותראה איזה רעיון נפלא. קודם נגן את הפסוק, ולא נתן לכם השם לב לדעת, ואוזניים ועיניים לראות. ולב לשמוע. אז יש לנו פה שלוש דברים: דעה, ראייה, שמיעה. לב לדעת, אחר כך עיניים לראות, והעיניים לראות פרושו אין השכל, לא רק עיניים, עיניים. לא זה, יש הרבה ששמים עיניים והם לא רואים, ויש כאלה שלא עליכם לא רואים והם יותר חכמים מכולם. אז זה ראייה וזה שמיעה. דרוש ראשי תיבות, דלת דעת, לב לדעת, רש עיניים לראות, ראייה, ושין שמיעה, ולב לשמוע. זהו העניין שאדם, התורה תהיה חקוקה בליבו, שמתברך יעזור שהתורה תהיה חקוקה בליבנו תמיד, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, יבטל מעלינו ועליכם כל הגזרות קשות שרעות, יבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.